כל בוקר הבוקר טוב.
עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום ראשון היום, 28 ביוני 2026, י' ג' בתמוז, תשפ"ו. עכשיו 6 דקות 34 שניות. אתם על 103 FM. מונן חלקית את בהיר. עלייה קלה בטמפרטורות, הכבדה בעומסי החום היום. 22 מעלות עכשיו, 29 מעלות בצהריים. בוואלה, הכותרת הגדולה בעמוד הבית, ארצות הברית תקפה באיראן. משמרות המהפכה ירו לקווייט ולבחרין. האם הוא סביב מיצר הורמוז מסלים? צבא ארצות הברית ישלים גל תקיפות בדרום איראן, תגובה לפגיעה במחלית נפט. משמרות המהפכה שיגרו טילים וכתבאמים לעבר קווייט ובחרין, שם הופעלו הזקות. והנשיא טראמפ מזהיר, אם נאלץ להשלים את העבודה, איראן תחדל מלהתקיים. כך בוואלה. במעריב אונליין עכשיו, הלילה השני ברציפות, ארצות הברית תוקפת יעדים איראנים. בסמוך להורמוז, זו כותרת מ-2:24 דקות. עוד לילה של תקיפות. פיצוצים נשמעו במספר ערים באיראן. ארצות הברית אישרה כי תקפה מטרות איראניות בתגובה ישירה לתוקפנות איראנית מתמשכת נגד ספינות מסחריות. גורם אמריקני אמר, התקיפות הושלמו. ליאור שד משפיצר היא העורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי ואנחנו יוצאים לדרך. ארצות הברית תקף הלילה 10 יעדים של איראן במיצר הורמוז, וזה כבר לילה שני ברציפות. ובתגובה לתקיפה האיראנית נגד מחלית נפט שנושאת את דגל פנמה, הפליגה סמוך למיצר הורמוז. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום, נמסר, מטוסי צבא ארצות הברית תקפו תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני אחסון לכתבאמים, ויכולות להנחת מוקשים. בסנטקום הדגישו כי תנועת כלי השייט המסחריים במצר התנועה נמשכת. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה איום לעבר משטר האייתולות ברשת חברתית שלו, True Social, והוא כתב, ייתכן מאוד שהם לעולם לא ילמדו. ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק ונאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שבה אנחנו התחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תמשיך להתקיים. כשעתיים אחרי שהסתיימו התקיפות האוויריות באיראן, הופעלו אזעקות בקווייט ובבחרין, זה נראה כמו תגובה איראנית. צבא קווייט הודיע שהוא מתמודד עם מתקפת טילים וכתבאמים. משמרות המהפכה קיבלו אחריות על המתקפה נגד בחרין בקווייט. והשיבו נגד בחרין וקווית, והשיבו לעזרות של טראמפ איום משלהן. כל תוקפנות מצד האויב תזכה לתגובה מוחצת. בסיסים אמריקנים באזור יחוו גיהנום בימים האלה. כך, זאת הייתה העזרה שהאיראנים לטראמפ. כל תוקפנות מצד האויב תזכה לתגובה מוחצת. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש מסיבת עיתונאים, יממה אחרי החתימה על הסכם המסגרת עם לבנון, ולדבריו ההסכם הוא מכה קשה לאיראן. הוא יכול להפוך להסכם שלום. חיזבאללה הוקע קשות, הוא ציפה לסיוע של איראן, לא קיבל, כי גם היא הוקתה קשות, אמר נתניהו. לבנון, ישראל וארצות הברית בעצם אומרות לאיראן, זה לא העניין שלכם. אין לכם שום מעמד כאן. אין לכם שום מעורבות, שום תפקיד, לא לכם, לא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. נתניהו הדגיש כי ישראל נשארת באזור הקו הצהוב, והדגיש כי נותרה עוד עבודה לעשות בלבנון, בעיקר מול הבעיה העולמית של רחפני הנפץ. עוד הוא הבהיר, נתניהו חיילי צהל יפעלו נגד כל איום מיידי. יש לנו רקורד, עושים חזק מאוד, מכים בהם ברגע שהם מנסים להפר.
הגענו למסגרת הבנות, שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטר, על בינץ' בל, הם בשליטתנו.
אוקיי, נתניהו גם הוסיף, ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת, בלתי מתקבלת על הדעת. הם חשבו שהם ירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה, זה לא במשמרת שלי. והוא שיגר איום לעבר איראן. במידה שהמשטר, משטר הטרור, יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, תקף בחריפות את ההסכם והגדיר אותו הסכם משפיל, מביש, שמהווה ויתור על הריבונות של לבנון. קאסם קרא לממשלת לבנון לחזור בה מההסכם ולזנוח את המסע ומתן, לדבריו משרת את האינטרסים של ישראל ומעניק לראש הממשלה נתניהו לגיטימציה להמשך השליטה בשטח. ולדבריו הניסיון להתנות את הנסיגה הישראלית בפירוק הארגון מנשקו זאת חציית קו אדום. והוא הדגיש, הנסיגה הישראלית חייבת להיות מוחלטת, חייבת להיות ללא תנאים. אני רוצה לעדכן אתכם בתוצאות המונדיאל. אז פורטוגל וקולומביה נפרדו תוצאה 0-0, קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1, אנגליה גברה על פנמה, תוצאה 2-0, ועכשיו ארגנטינה. ארגנטינה מובילה על ירדן 2-0, המשחק עדיין מתקיים, אני אעדכן אתכם, הוא מתקיים בשעה זו. כאמור, אני אמשיך לעדכן.
103 FM, הכותרות.
שש 14 דקות, 39 שניות, אתם על 103 FM. מונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, אכבדה באומסי החום, 22 מעלות עכשיו, 29 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. צבא ארצות הברית תקף הלילה 10 יעדים צבאיים של איראן, כמה מוקדים, במיצר הורמוז ובסביבתו, בתגובה על התקיפה האיראנית של מחלית נפט. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודגש, תנועת כלי השייט, או כלי השייט המסחריים, במיצר הורמוז התנועה נמשכת. ניתנה לטהרן הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אבל טהרן בחרה לא לעשות זאת. משמרות המהפכה באיראן הודיעו, פתחו בתגובה במבצעי טילים וכתבאמים נגד אתרים צבאיים אמריקנים בקווייט ובבחרן. עוד אימו במשמרות המהפכה כי כלי שיט שיפרו את ההנחיות ויטופלו מעטה בכוח רב יותר. כל תוקפנות אויב תענה בתגובה מוחצת. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים, הוא מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, לא ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות. ולדבריו, ראשי הישיבות מתריעים בפניו כי כשהמשטרה שולחת אנשים לתוך הישיבות כדי להוציא לומדי תורה ולקחת אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. זאת אף שלא ידוע על מעצרים כאלה. וכאמור, במונדיאל עדיין ארגנטינה, במשחק שמתנהל עכשיו, מובילה 2-0 על ירדן. תוצאות נוספות, פורטוגל וקולומביה נפרדו, תוצאה 0-0, קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1, אנגליה גברה על פנמה בתוצאה 2-0.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
שאתה עושה, אתה פוליטי. אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי. אתה פוליטי, אני פוליטי.
נתניהו הצהיר אתמול במסיבת עיתונאים שהוא מעוניין להקים ממשלה לאומית רחבה ולא ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות, וזה אומר די לחרמות. אני לא מחרים אף אחד, כולם יכולים להצטרף, רק צריכים להסכים לעקרונות שלנו.
פה הייתי עושה הפסקה מסוימת כדי להגיע לאותן הסכמות רחבות, זה מה שאני מחפש. ואני אומר שוב, זאת תהיה המדיניות שלי, להקים ממשלה לאומית רחבה, ולנסות להגיע להבנות רחבות בכל הנושאים, כי יש לנו עוד הרבה מה לעשות, כי אחרי שהסרנו את האיום הקיומי האיראני, הממשלה הלאומית רחבה יכולה לעשות שלום בתוכנו, לטפל בשאריות הציר האיראני ולקטוף את פירות הניצחון שלנו בהסכמים מדיניים כמו זה שאנחנו עושים עם לבנון, ויש עוד כמה בדרך.
ובאשר להפגנות החרדים, טען נתניהו, מעצרי בני הישיבות גורמים דווקא לתוצאה הפוכה ולירידה בגיוס החרדים. ולדבריו, ישיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות, אף אחד לא מתגייס. קיבלנו הענות עצומה מהציבור החרדי, אמר נתניהו. אם הייתי אומר לך שבאירופה שולחים משטרה לתוך ישיבות ולוקחים צעירים שלומדים תורה ומכניסים אותם לכלא, הרי הייתם מזדעזעים. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, פסל את האפשרות שישב בממשלה תחת נתניהו, והוא אמר חרמות זה קמפיין מהחיים הקודמים. ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג, בהסתה, שמשקיע את כל מרצו בעידוד השתמטות, לא ראוי לעם הזה, ובוודאי שלא להטיף מוסר על אחדות. מנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבהיר, מבחינתו האפשרות לממשלה לאומית רחבה מטרידה מאוד. יור כחול לבן בני גנץ הגיב לדברי נתניהו, אמר, ראש הממשלה, אנחנו לא מאמינים לך. אם זה תלוי בך, תקום שוב ממשלה עם המפלגות החרדיות ועם גורמים קיצוניים שתמשיך לתקוע את ישראל. ובתוך כך, מזכיר הממשלה יוסי פוקס קרא ליו"ר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת בועז ביסמוט להקפיא לשלושה חודשים את האכיפה הפלילית נגד תלמידי ישיבה עריקים. והוא הזהיר, קיים חשש ממשי לקריאת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים. ולדברי פוקס, הממשלה קיבלה מכתב חתום על ידי 12 ראשי ישיבות הסדר חרדיות שהתריעו כי גל המעצרים מחולל זעזוע קשה בציבור החרדי, ובמקום לבנות אמון הוא שובר אותו ונותן תחושה של רדיפה, כאב והקצנה. חזם ואימן קיר, שתי נערות, אחת בת 13, השנייה בת 14, טבעו למוות אתמול אחר הצהריים בנהר הירדן במהלך טיול משפחתי. הם נכנסו לנהר סמוך לקיבוץ להבות הבשן עם נערה נוספת. הם נסחפו בזרם, זה זרם חזק, ורק אחת הצליחה לצאת ממנו בכוחות עצמה ודיווחה על היעדרות שתי האחרות. שתיהן נמצאו ללא רוח חיים אחרי 5 שעות של חיפושים, בהפרש של שעתיים זו מזו. מוסדות החינוך באום אל-פחם ישבתו היום מחאה על סיור מתוכנן של ועדת החינוך של הכנסת בראשות חבר הכנסת צבי סוכות. בעוד ההנהגה המקומית מאשימה את סוכות בייצור פרובוקציה פוליטית בניסיון לנצל את מוסדות החינוך לצורכי תעמולת בחירות ופוליטיקה אישית. ובהודעת ועד ההורים, היישוב והוועד באום אל-פחם הדגישו שההחלטה להותיר את בתי הספר סגורים נועדה למנוע חיכוך ולשמור על ביטחון התלמידים ואנשי החינוך ולהגן על המערכת מפני הסתה. יור חדש, דוקטור יוסף ג'ברין, תושב העיר אום אל-פחם, הצטרף לביקורת, תקף את יור ועדת החינוך. צבי סוכות מגיע לאום אל-פחם לא כדי להכיר או ללמוד, אלא כדי לייצר פרובוקציה ולהפיץ הסתה וגזענות ברוח משנתו של כהנה. נעמוד נגד הגזענות שלו, לא נאפשר לו להפיץ שנאה, כך יור חדש. ומנגד, חבר הכנסת סוכות טען, מערכת החינוך שפועלת כחוק, אין בהסתה, אינה אמורה לחשוש מביקורת. הוא הוסיף כי ההחלטה להשבית את העיר ומוסדות החינוך רק מחזקת את הצורך להיכנס לבתי הספר ולבדוק את חומרי הלימוד ולוודא שילדי ישראל לא נחשפים לתכנים של שנאה או תמיכה בטרור.
שינויי מזג אוויר הביאו אותי לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגללם. ליד הבית שהיה ביתי סללו רחוב, אני יודע משהו פה משתנה. הנה ענן דומה לעוד עננים שכבר חלפו, ובכל זאת עוד אני רואה צורות. פעם הייתי מקרב את כל הגוף לנשיקות, הייתי בא אצלך לומד הכל.
שינויי מזג האוויר, המזגן מפלג את אירופה, אירופה נוטפת, והמאבק הפוליטי סביב גל החום מתלהט. במפלגות הימין בגרמניה, בריטניה וצרפת דרושים. הם דורשים לשנות תפיסות עולם מיושנות ולפעול להתקנת מזגנים כפתרון מיידי. ולמרות החרדה לשלומם של דובי הקוטב, האירופאים מסתערים על חנויות החשמל. תבר שבוק כותבת היום בידיעות אחרונות, גל החום הקיצוני באירופה בדרך לסופו, אבל הוויכוח שהצית הוא יימשך כנראה זמן רב יותר ויהיה לו פחות לוהט. מזגן או אקולוגיה? עשרות אלפי קורבנות או התחממות גלובלית שתוביל לגלי חום תכופים ואפילו מחירים גבוהים. בין 22 ל-25 נפטרו באירופה יותר מ-100,000 איש כתוצאה מהחום. 100,000 איש. ובגל הנוכחי כבר נרשימו מאות מקרים, ואנחנו רק בסוף יוני. ובסוף השבוע האחרון בוטלו ביבשת עשרות פסטיבלים למוזיקה. גם מצעד הגאווה בפריז נדחה לספטמבר. הפוליטיקאים ביבשת מעדיפים לריב על הצורך בהתקנת מיזוג יותר מאשר על הצעדים ארוכי הטווח לתיקון האקלים, ומשתמשים בדיון לצורך התנגחות פוליטית. כאשר האזרחים, מה קורה איתם? הם מתעלפים. המלחמה נגד הנפט והגז חייבת להסתיים, בריטניה חייבת לחזור ולגדוח, כך הכריזה מנהיגת המפלגה, מפלגת השמרנים בבריטניה. עכשיו, מה עוד? בצרפת, מנהיגת הירוקים שברה טבו היסטורי, הצהירה יש מקומות שאי אפשר להשאיר בלי מזגן. כן, מדובר בחוסר שוויון, מכיוון שהשכבות החלשות סובלות יותר בשל מחירי האנרגיה, שלא מאפשרים להם להתקין מזגנים. מרין לפן, נשיאת מפלגת הימין הקיצוני, האיחוד הלאומי, כבר מתכוונת לבחירות, נשיאות על 2027, ואומרת, אם אני אבחר, אני אכריז על תוכנית מיזוג אינטנסיבית, היא אומרת. המזגן לפלג את אירופה.
קיץ בא ושוב זה חר, בואי ונברח לים.
עכשיו תקשיבו, כבר יותר מ-15 שנים שדוקטור אילן שחורי הוא היסטוריון, הוא חוקר תולדות תל אביב, מעביר סיורים על אריק איינשטיין, על המורשת שלו, כזמר, כאייקון תל אביבי. את הסיורים אני התחלתי עוד בחייו של אריק. מדי פעם הייתי מבקר אצלו בבית, אריק ידע שאני עושה את הסיורים עליו. אני זוכר שהוא שאל אותי בשביל מה צריך את זה. עניתי חשוב שיכירו את המורשת שלך בתל אביב. אני מאוד אהבתי לספר שכל החיים של אריק איינשטיין סובבו סביב קילומטר אחד, קילומטר אחד מרובע. וגם אחרי שאריק איינשטיין נפטר ב-2013, אילן שחורי ממשיך בסיורים מתוך רצון להנציח את הדמות שהוא אהב והריץ. אלא, לא כולם אוהבים את זה. ובסוף השבוע נחת בתיבת המייל שלו מכתב, חתימה עורך הדין שימי קדוש, הפרקליט של משפחת איינשטיין, בשם בני המשפחה. למרשי נודע, כך נכתב, כי הנחה עורך מפגשים, סיורים, הרצאות, ללא שקיבלת כל אישור לכך מבעלי הזכויות. זה שימוש אסור, ואני אבקש שהוא יופסק השימוש והפרסום לאלתר, וכן שתשלח דוח מפורט של כל הסיורים, החל משנת 2019 עד היום, כדי שאנחנו נעמוד את גובה הפיצוי שמגיע ליורשים עד כה, ונציג מתווה של התקשרות סופה פני עתיד. שחורי, אילן שחורי, קרא והיה מזועזע. גם כעבור יממה ניכר שהוא עדיין פגוע עד עמקי נשמתו. התקשרתי לעורך הדין, שאלתי, תגיד, אולי זאת טעות? אבל התשובה הייתה, תפצה אותנו. אני כל כך מפרגן לאריק ומדבר עליו בכל הזדמנות, כי גדול זמרי ישראל, פתאום חשתי כאילו נעצו לי סכין בבטן. אני עושה עבור איינשטיין וזכרו כל כך הרבה, ופתאום מנסים לסחוט ממני כספים. חשוב לי להגיד שאני לא מתאשר מזה. כבר כמה שנים יש אולי סיור פעם בחודש, כמה זוגות שבאים בימי שישי. אין פה משהו גדול, אין סופי. אין חוק שאוסר סיורי מורשת. עושים את זה בכל העולם. אני עושה סיור על אלתרמן. מעולם הנכד שלו, נתן סלור, לא אמר לי מילה. אני עושה סיור על יונה וולך, על רחל המשוררת, על נעמי שמר, מעולם לא שמעתי מהם. מה נרוויח אם נפסיק להדריך על המורשת של איינשטיין? ההפסד? ההפסד יהיה לו ולמשפחה. עכשיו, הסיפור של אילן שחורי שפך את ליבו בפני הקולגה, טלטל את האנשים, אני עושה הרבה סיורים בעקבות אומנים. מעולם לא קיבלתי כזאת דרישה, אני מדבר על רחוב דיזינגוף, אז מה, אז אני עושה כסף על גב יורשיו של דיזינגוף? או על בן גוריון? הרי זה אבסורד. מה זה הדבר הזה? שבעים ושניים משחקים כבר מאחורינו, במונדיאל 26. עד לפני 3.5 שנים, מספר כזה של משחקים היה יותר מטורניר שלם. הפעם מדובר רק בשלב המוקדם. ולפנינו יש עוד 32 משחקים. כאשר 32 נבחרות יאבקו על ההזדמנות לזכות בגביע העולם. בשלב שבו כבר אסור לפשל ואין הזדמנות לתקן. ובינתיים זה זמן מצוין לסכם את שלב הבתים הארוך בתולדות המונדיאל. לאו מסי, יבקיע 5 שערים בשני משחקים ראשונים. וניסיוס ג'וניור, קיליאן אמבפה ואוסמן דמבלה סופרים 4. גם ארלינג הולן, ששיחק משחק אחד פחות. אפילו רונלדו התעורר. ומייקל אוליסה, אולי לא כבש, אבל סיפק 3 בישולים. כמעט כל גדולי הכדורגל, רק למין ימל, מאחר קצת. לא רק הגיעו. הם סיפקו ביצועים מרהיבים. ומה עוד אני יכולה להגיד לכם על המונדיאל? זה המונדיאל הוורוד. זה המנצח הגדול של המונדיאל, הצבע הוורוד. שמתם לב? הנעליים, בצבע הוורוד. מנהל ניהול של מוצר נעלי כדורגל של נייקי, אומר לגארדיאן הבריטי, הענף הגיע לנקודת מפנה ביחס לגוונים הבהירים של הוורוד. מה שאנחנו שומעים תמיד מהצרכנים ומהספורטאים שלנו, שכאשר אתה לובש צבע כמו ורוד, שהוא כל כך צעקני ובוהק, זה כאילו אתה חייב להיות ממש טוב כדי להרשות לעצמך ללבוש את הצבעים האלה. בזמן שהוורוד כבר נהפך למקובל ולא נחשב לנישתי, הוא פונה עכשיו כבר לקהל הרחב. ועוד אחד שהוא מומחה למערכות לבוש גברים באוניברסיטת וויסטמינסטר, אנדרו גרובס, אומר, לצבע הוורוד קשר לכדורגל לפני שנים רבות. שחקני קבוצת אברטון לבשו מדים ורודים כבר ב-1892, לא הייתה שום מחלוקת. הצבע נהפך טעון רק מאוחר יותר. תחילה דרך תרבות צריכה רחבה יותר, אחר כך דרך תרבות כדורגל, שבה גברו עם השנים החששות בנוגע לגבריות, מסורת ואופן שבו שחקנים אמורים להיראות. העובדה שהכדורגלנים, גברים, לובשים כיום ורוד, בלי עקבות, זה מרמז שההקשרים של הצבע הוורוד אלה דואחים.
103 FM הכותרות.
ו-32 דקות, 25 שניות, קודם כל עדכון מהמונדיאל. ארגנטינה מובילה 2-1 על ירדן. והנה הכותרות בעיתונים. לא, נלך קודם על האתרים. וואלה. כותרת ראשית בוואלה. ארצות הברית תקפה באיראן, משמרות המהפכה ירו לקווייט ולבחרין. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות בדרום איראן בתגובה לפגיעה במחלית נפט. משמרות המהפכה שיגרו טילים וכתבאמים לעבר קווייט ובחרין, שם הופעלו הזקות. והנשיא טראמפ מזהיר, אם אני אאלץ להשלים את העבודה, ואז איראן תחדל מלהתקיים. כך בוואלה. ובמעריב, עכשיו, בין כספית הניסיון של נתניהו לשווק את ההסכם בלבנון לימין, היה לא פחות ממטורף לגמרי. הסכם לבנון הוא אמנם מרע במיעוטו מול הדשדוש בצפון, אבל הניסיון לשווק אותו חשף נתניהו שהוא מנותק. ממציא פייק על מעצר חרדים וקורא לממשלת אחדות רחבה בזמן שהוא מפרק, הוא פשוט מפרק את מוסדות המדינה. כך בין כספית הבוקר במעריב. הלאה, וויינט. המעצרים בישיבות שנתניהו טען והם לא קרו, והדרישה להקפיא אותם, חשש ממלחמת אחים. ראש הממשלה אמר, כי אם הייתי אומר לך שבאירופה שולחים משטרה לישיבות ולוקחים צעירים שלומדים תורה ומכניסים אותם לכלא, הרי אתה היית מזדעזע. אלא שגם בישראל הדבר לא קרה. ולמרות זאת, התניעה הממשלה מהלך להפסקת כל מעצרי העריקים החרדים. מתוך 90,000 חרדים שלא נענו לצו הגיוס. עשרות בודדים נעצרו, והם שוחררו. כך בוויינט. ובהיום של ישראל היום, הכותרת הגדולה, ארצות הברית תקפה באיראן, תקיפות בקווייט ובבחרין, חילופי אש במפרציות. בארץ, אונליין, ארצות הברית תקפה באיראן, לילה שני ברציפות, בסנטגום, תגובה לתוקפנות בהורמוז. עוד, ב-12, חדשות 12, החילופי מהלומות, אלה נמשכים. ארצות הברית תקפה את איראן, שהשיבה במתקפת טילים וכתבאמים. ובמאקו, מאקו שככה עולה לו לאט, לאט, בזהירות, למחשב. או, עדיין לא. סלולי. האיום הדרמטי של טראמפ הוא מתקפת הטילים של איראן, הסלמה במזרח התיכון. הצבא האמריקני תקף מטרות של המשטר האסלאמי באזור מצר אורמוז, וטהרן הצהירו כל תוקפנות תזכה לתגובה מוחצת. אוקיי. מעריב המודפס, הדרך לשלום פתוחה. הסכם היסטורי בין ישראל לבין לבנון. בן כספית כאן מצוטט, הרע במיעוטו. שגרירי שתי המדינות חתמו בוושינגטון על הסכם מסגרת שבו הצהירו על כוונותיהם, לסיים את הסכסוך ולכונן יחסי שלום. ובמסמך מצהירים הלבנונים במפורש, כי הם לא מעוניינים להיות חלק מציר ההתנגדות בהובלת איראן. אלא שיישום ההבנות יהיה מורכב. בחיזבאללה כינו את ההסכם חציית קו אדום. וכבר אמש דווח על תקיפות ישראליות באזור נבטיה. ובידיעות אחרונות שואפים לכונן שלום, ההסכם ההיסטורי עם לבנון והמבחן בשטח. הכותרת היא עקרונות של תקווה, זה דווקא טוב. ב-14 סעיפים, עם 10 אזכורים למילה שלום, נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת ופה גם, בו גם פיילוט של נסיגות ישראליות בלבנון. בישראל נערכים להסלמה בצפון מחשש שחיזבאללה ינסה לחבל בתהליך. נתניהו שיבח את האומץ של ההנהגה בבירות, והוא הצהיר לראשונה על שאיפתו להקים ממשלה לאומית רחבה. כך אתמול. ובהארץ, ישראל ולבנון חתמו על הסכם, צהל לא נדרש לסגת מהשטח באופן מיידי. חיזבאללה אומרים, אנחנו נמשיך להפעיל לחץ. עמוס הראל כותב הבוקר פרשנות בהארץ, ההסכם עשוי להוביל לעתיד ביטחוני טוב יותר בגבול. ובדרך לשם יעמדו למבחן היכולת של ממשלת לבנון להחליש את חיזבאללה, ונכונותם של תושבי הצפון לחזור הביתה. וצבי בראל כותב, החזון המרשים שהוסכם עליו קלו בתוך שדה מוקשים מדיני וגם צבאי. לבנון נדרשת ליישם תנאים שגם צהל לא מסוגל למלא, וללא גיבוי כלכלי הסיכוי להרחיק את איראן וחיזבאללה נראה קטן. כך צבי בראל. ובישראל היום, היסטוריה במבחן המציאות, המשמעות ישראל ולבנון מתחייבות להיכנס למסלול שיוביל להסכם שלום ביניהם. ובחותרות הכלכלה, בכלכליסט, לא מצליחים להתאושש מאז הקורונה, מספר התיירים שנכנסים לארץ צנח ב-83% בחודש מאי. ואנחנו בדרך לעוד קיץ אבוד. הפסקת האש והרגיעה הזמנית לא מצליחות להחזיר את התיירים לישראל. חלק מחברות הביטוח עדיין מסרבות לבטח אותם. גם התחזקות השקל וחוסר היציבות של התעופה והיעדר של הסברה אפקטיבית מונעים את שיקום הענף. והזמנות לקיץ הקרוב ולהמשך השנה נמוכות לא מבשרות על שינוי באופק. לא מצליחים להתאושש עוד מאז הקורונה. מכלכליסט אני עוברת לדמרקר, רק 22% מהצעירים שהגיעו לגיל העבודה במלחמה עובדים. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בישראל יורד. כ-250 אלף איש שנכנסו לגילי העבודה מתחילת המלחמה התנתקו משוק העבודה. והניתוח הוא של פרופסור מומי דהן, והוא מייחס זאת בעיקר לצלילה בשיעור התעסוקה של גברים צעירים, והוא מעריך שהיא נובעת בין השאר מהגידול חד מאוד במספר פצועי המלחמה ונפגעי פעולות האיבה. כך בדמרקר. גלובס אונליין, המשפחה המיוחסת ומסע הרכישות. גיא פרופר, מנכ"ל סוגת, מדבר. מאז נכנס גיא פרופר לתפקיד מנכ"ל סוגת לפני 7 שנים, חברת המזול בהובלתו לא מפסיקה להתרחב. היא כבר רכשה 5 חברות ביותר מ-300 מיליון שקל, בדרך לעוד 3, וגם נכנסה לבורסה לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל. ברעיון בלעדי הוא מסביר למה מסע השתלטות על השוק דווקא יסייע בהורדת המחירים, ומה הוא למד מאבא, הבעלים המיתולוגי של אוסם. זה רעיון עם גיא פרופר, מנכ"ל סוגת בגלובס. ובכלכליסט אונליין, כך הפכו העברות התקציביות לכלי שליטה של אגף התקציבים. דוח מבקר המדינה מציג תמונה מטרידה של דחיות, עומסים, חריגות תקציביות, שהובילו לכך שעשרות מיליארדי שקלים הועברו בין סעיפי התקציב בשלושת הימים האחרונים של 24. והממצאים מעלים את השאלה האם התקצוב בחסר הוא כלי לניהול סיכונים, או שזה מנגנון שמעניק כוח יתר לאגף התקציבים. כך הפכו העברות התקציביות לקלישה, כלי שליטה של אגף התקציבים. אלה הכותרות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
ראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי להגיע היום לישיבת ועדת החוקה של הליכוד, תכריע באחד הנושאים הבוערים ביותר במפלגה, איך תיקבע הרשימה לבחירות, לכנסת הבאה. ראש הממשלה הציע כי ועדה מסדרת תבחר את רשימת הליכוד, במקום פריימריס, כפי שהיה נהוג עד כה במפלגה, במטרה להפעיל לחץ על השטח, אלא שכעת. הרעיון מתרחק מסדר היום, לנוכח הוויכוח העיקש שהוא מנהל עם שניים האנשים החזקים במנגנוני הליכוד, חיים כץ ודוד ביטן. נתניהו דורש 10 שריונים עד המקום ה-30 ברשימה, ודחיקת המחוזות למקום ה-40 והלאה. כץ וביטן מוכנים לאפשר 6 שריונים בלבד, ודחיקת המחוזות רק למקום ה-30. בתגובה לכך, העביר נתניהו מסר לחברי הליכוד, אם לא יהיו הסכמות לפני כינוס הוועדה, אני אגיע בעצמי לישיבה. וגורם בליכוד אמר בתגובה, זה לא יעזור לנתניהו, וממילא יהיה רוב נגדו. עדיף לו שיגיע להסכמות. ויכוח נוסף שהתגלה בליכוד, תאריך הפריימריז. יתקיימו ככל הנראה ב-4 באוגוסט, אולי קצת מאוחר יותר, ב-11 באוגוסט. בינתיים נתניהו ממשיך להגביר את עיסוקו ברשימה באופן יוצא דופן, בין היתר, בעקבות המצב בסקרים, ורצונו להציג רשימה מאוזנת יחסית שתסייע לו בבחירות הקרובות. מצד אחד הוא מעוניין בחברי כנסת שכבר מזוהים עם הבייס של הליכוד, כמו טלי גוטליב. מצד שני יש בכוונתו להציב ברשימה חברי כנסת ממלכתיים, שיענו על הצורך הדחוף להחזיר את הימין המתון לשורות המפלגה. ונכון לעכשיו ייתכן שהמצביעים המתונים מחפשים בית חדש. חלקם מוצאים אותו דווקא בגוש השני, אצל גדי אייזנקוט. עניין נוסף שמעסיק את נתניהו ונוגע לייצוג הקהילה האתיופית בליכוד ולמשבצת הצעירים ברשימה. אותה הציע לבטל בתמורה לשריון. ולכן הוא בוחן שילוב צעירים, דוגמת יוסף חדד, או נטלי שם טוב, או לוחמים צעירים גיבורי המערכות האחרונות בצהל, שיסייעו לו להביא קהל בוחרים חדש. השרה לשעבר איילת שקד הייתה אתמול אורחת פגושת העיתונות. היא אמרה אין בכוונתה להצטרף למפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד מפני שזאת לא מפלגת ימין. ובראיון התייחסה שקד לראשונה באופן גלוי למפת הייחודים הפוליטיים והבהירה באופן נחרץ כי דרכה הפוליטית נפרדת מזו של שותפה ההיסטורי.
אני ונפתלי בנט היינו חברים הרבה שנים, אנחנו עדיין חברים, אנחנו מדברים, אנחנו בידידות, מכיוון שאני טרם החלטתי, או יותר נכון, טרם הודעתי אם אני חוזרת או לא, כרגע הוא מתקדם בציר שלו, במפלגה שלו, אני לא חלק במפלגה הזאת, הוא מקבל החלטות לבד, אנחנו שני אנשים שונים, וכשאני אחליט מה אני עושה,
שאת החליט שזה יהיה לשם?
יש אפשרות בכלל שתרחי למפלגה עם לפיד, עם רם בן ברק, עם נועם טיבו?
אני לא מתראיינת הרבה בכלל, אבל אמרתי משפט אחד לפני שבועיים שלושה, אם אני אחזור למערכת הפוליטית, אני אחזור כחלק ממפלגת ימין.
עכשיו, לוואלה נודע כי רבנים ואישי ציבור בכירים בציונות הדתית פנו בתקופה האחרונה לשקד ולחבר הכנסת יולי אדלשטיין בניסיון לקדם הקמת מסגרת פוליטית חדשה שתפנה לציבור הימין הממלכתי, למאוכזבי הקואליציה ולבוחרים המגזר הדתי-לאומי שהם לא מזדהים עם מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ'. בחודשים האחרונים עלה שם גם של השר לשעבר משה כחלון, ושגריר ישראל לשעבר בארצות הברית ובאום גלעד ארדן. אבל לפי חלק מהגורמים, ארדן טרם החליט אם לשוב לחיים הפוליטיים, הוא מתמהמה במתן תשובה סופית, כחלון מנגד הוא לא חלק מהמגעים, ונכון לעכשיו ירד מהפרק. הפרופסור שקמה ברסלר, ממובילות המחאה כנגד הממשלה, התראינה גם היא אתמול בפגוש את העיתונות.
יש כאן שתי תפיסות עולם שלא יכולות לדור בכפיפה אחת. מדינת ישראל לא יכולה להיות... מדינת ישראל לא יכולה להיות פעם אחת גם כזאת שאין בה נשים בצבא ואין תא להטבים בשבק וצבא זה מקום לגברים וגם מדינה שוויונית וזה הבור שאנחנו נופלים בו כציבור ליברלי פעם אחר פעם צריך להבין יש הבדלים תהום עוברת בין תפיסת העולם שעמית סגל וממשלת ישראל היום משקפת לבין המדינה שאנחנו רוצים לבנות כאן ועל עם ישראל לעשות את הבחירה ולא להתפתות לטשטוש האידיאולוגי.
ב-20 באוקטובר, שקמה ברסלר, כנראה נכון, תודה רבה.
תודה רבה.
103 FM, הכותרות.
שש, 46 דקות, 16 שניות, אתם על 103 FM. ארגנטינה מובילה 3-1 על ירדן. זה העדכון, ממש מהדקה האחרונה. צבא ארצות הברית תקף הלילה 10 יעדים צבאיים של איראן, בכמה מוקדים במצר הורמוז ובסביבתו, בתגובה לתקיפה האיראנית של מחלית נפט. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום מודגש כי תנועת כלי השיט המסחריים במצר נמשכת. וניתנה לטהרן הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אבל היא בחרה לא לעשות זאת. משמרות המהפכה באיראן הודיעו שהם פתחו בתגובה במבצעי טילים וכתבאמים נגד אתרים צבאיים אמריקניים בקווייט ובבחרין. הם איימו במשמרות המהפכה כי כלי שיט שיפרו את ההנחיות יטופלו מעתה בכוח רב יותר. וכל תוקפנות אויב תענה בתגובה מוחצת. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים, הוא מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה ולא ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות. ולדבריו ראשי הישיבות מתריעים בפניו כי כשהמשטרה שולחת אנשים לתוך הישיבות, תוך כדי להוציא לומדי תורה ולקחת אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. זאת אף שלא ידוע על מעצרים כאלה. וכאמור, כל התוצאות מהלילה של המונדיאל. פורטוגל וקולומביה נפרדו תוצאה 0-0. קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1. אנגליה גברה על פנמה בתוצאה 2-0. ארגנטינה מובילה 3-1 על ירדן. מעונן חלקית היום עד בהיר. עלייה קלה בטמפרטורות, הכבדה בעומסי החום. 22 מעלות עכשיו, 78% לחות, ובצהריים 29 מעלות. 59%. כך באזור תל אביב.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
מהטוויטר, יוסי אליטוב, עורך העיתון החרדי משפחה. נתניהו מסתכל על הסקרים. הוא מבין משהו פשוט. עם ההרכב הנוכחי, הוא מפסיד. אז מתחיל המיתוג מחדש. פחות בן גביר, פחות ניצחון מוחלט. יותר מרכז, יותר ממלכתיות, יותר אחריות לאומית. היעד לא השתנה. להחזיר 7-10 מנדטים של אנשי ימין שברחו ויושבים על הגדר. כך יוסי אליטוב. גלית חמי, לשעבר עורכת כלכליסט. אני לא מחרים אף אחד. חככה, היא כותבת. את זה אמר האיש שהוביל הקרע הכי גדול בחברה הישראלית. זה שהסית נגד משפחות חטופים וחללים. שיפריד בין דם לדם, ששבר כל גבול מוסרי, אנושי, מוסר כן ואנושי. עכשיו הוא בשלב הפייק, רומנטי, מדבר על אחדות, על פיוס. הציניות אפילו היא מסמיקה. ראש השבק דוד זיני קיים בסוף השבוע שעבר שיחה עם משפחות שקולות של נופלי השירות בשבעה באוקטובר, בעקבות סגירת פינת ההנצחה בלשכת ראש השבק. ובשיחה אמר זיני, קיבל את ההחלטה, מימש אותה כבר לפני יום הזיכרון האחרון. במהלך השיחה התרעמו ההורים השקולים על כך שההחלטה התקבלה ומומשה מבלי שהמשפחות הותקנו מראש. זיני התנצל בפני המשפחות, הוא אמר, אני הייתי צריך להתקן אתכם. אבל הדגיש, כי גם אם הוא היה עושה זאת, זה לא היה משנה את החלטתו. ובסוף השבוע פורסם בארץ כי זיני הורה לפרק פינת זיכרון שהוצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב והוקדשה לחללי השבק מאז השבעה באוקטובר. ולפי הדיווח זיני נימק לא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום. ובסביבה הזאת נטען כי הפינה משקפת תבוסתנות. שבק מסר בתגובה לארץ, מחדל השבעה באוקטובר הוא מהמחדלים הגדולים והכואבים שידעה מדינת ישראל. בראיית ראש השירות הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל, משקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו, ובמטה השירות קיים קיר זיכרון, ועליו מוצגים כלל החללים שנפלו, ולא רק חלק קטן מהם. רונן ברגמן כותב הבוקר בידיעות אחרונות, ההסכם יוכרע על פי מה שאין בו. מצד הממשלה היללו על מגעים דיפלומטיים ישירים מול לבנון. אלא, ההסכם נחתם, מזכיר במיוחד הסכם אחר, נחתם לפני יותר מ-40 שנה, וכמו אז גם עכשיו, שאלה אחת גדולה, היא זו שתכריע. מה היכולת האמיתית של הממשלה בביירות לכפות את סמכותה? הפעם זה לא מצב ביניים בודד, זו שיטה שחוזרת על עצמה. לא הכרעה, אלא ניהול. לא מיגור איום, אלא התחייתו לשלב הבא. איתמר אייכנר הבוקר, גם הוא בידיעות אחרונות. המשמעות, ניתוק בין הזירה הלבנונית לבין איראן. הרווחים וההפסדים של כל הצדדים הוא מביא. וההשפעה על פעילות צהל. ומי מבטיח שהפעם זה יצליח. יש שאלות, יש תשובות, ידיעות אחרונות. ובמעריב, כותב בן כספית, חברים, זה הרע במיעוטו. גם כשמתעורר הצורך לשבח מהלך של בנימין נתניהו, כמו ההסכם שנחתם בסוף השבוע עם ממשלת לבנון, אי אפשר לעשות את זה בלב שלם. זה לא שההסכם הזה יוביל לשלום, הוא לא. סביר יותר להניח שהוא יוביל, כמו תמיד, לפיצוץ. אבל, בהתחשב באלטרנטיבה, בדשדוש המדמם, במבוי הסתום, במחיר הכבד שצהל ותושבי הצפון נדרשו לשלם, ההסכם הוא המהלך הנכון, הרע במיעוטו, הניסיון להשיג בכל זאת סוג של רגל מסיימת מדינית, ואם לא מסיימת אז לפחות מתחילה. אלא שנתניהו הצליח לקלקל גם את זה בדרך שמעוררת סימני שאלה כבדים בעניין כשירותו הכללית. במהלך מסיבת העיתונאים שכינם אמש, כדי לשווק את ההסכם ולנסות להפיס את הזעם בימין, נתניהו נשא מונולוג, שאי אפשר שלא לכנות אותו, אלא מטורף. לגמרי. הנה הטקסט. ישיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר, אומרים ראש הממשלה. כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות ומוצאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. אנחנו קיבלנו גל, פשוט הענות עצומה מהציבור החרדי, מצעירים חרדים, הם רוצים להתגייס, אבל כששולחים מעצרים לתוך לימוד תורה, זה גורם לכך שנקבל את התוצאה ההפוכה. וכשאיזושהי מדינה באירופה שולחים משטרה לתוך ישיבות, ולוקחים צעירים שלומדים תורה ומכניסים אותם לכלא, הרי הייתם מזדעזעים, אמר נתניהו. מה עובר על האיש הזה? שואל בן כספית. ראשית, אין דבר כזה, ישיבות הסדר חרדיות. לא, אין. זה פייק, לא קיים. יש ישיבות הסדר של הציונות הדתית, ואף אחד לא מבצע שם מעצרים. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. תודה רבה לכם. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי או באפל פודקאסט, ותוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה, בכל שעה. מיד אחרינו, כאן ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 9 עד 11, ברק סרי ואלי אוחנה. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. ובינתיים התוצאה במשחק בין ארגנטינה לירדן, ארגנטינה מובילה, 3-1.